גם כן תרבות עם ענת שרון בלייס.
שלום, שלום לכם מאזינות ומאזינים, תודה שהצטרפתם אלינו להסקט היומי של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, עם מיטב השיחות ששודרו בתוכניתנו היום ברשת כאן תרבות. עורך המשדר הוא יאיר ברף, על ההפקה מיכל שטורחן. האזנה נעימה.
חוגגים פורים בכאן תרבות.
כיצד חוגגים פורים בימים האלה אחרי השבעה באוקטובר, כאשר החטופים והחטופות בעזה, החיילים והחיילות בשדה הקרב, ומסביב בוכים ודואגים ללא הרף? הנה משהו שמצאתי השבוע שסיפר שורד השואה יצחק גרשוני על חג הפורים בזמן שירותו במחנה מאוטהאוזן. גרשוני שכב שם לצידו של רב בחדר החולים במחנה, ובוקר אחד אמר לו הרב רבי פנחס מסלובקיה: פורים היום, והתחיל לקרוא בעל פה קטעים עם גילת אסתר. אחר כך, כשהביאו את מנת הנוזל האחור, נזכר יצחק גרשוני, הנוזל הזה שנקרא מרק, אמר לי שוב, רבי פנחס היום פורים, והושיט לי כף מרק ואמר, זה משלוח המנות שלי. אמרתי לו, ומה אני יכול לתת לך משלוח מנות? אז אמר לי רבי פנחס, אם אתה רוצה, תן לי כף מרק משלך. גם בכיכר החטופים ציינו בסוף השבוע את חג הפורים, אנשים הגיעו עם תחפושות ומשלוחי מנות שגם הועברו לחיילים, ואני הזמנתי הבוקר שתי נשים חכמות, אם ובת, כדי לשוחח על פורים היום, ביום הזה. שלום לרבה מירה רז, שמובילה, הובילה קהילות רפורמיות בעבר, וכיום היא רבה ללא קהילה ומלמדת.
שלום. חג שמח.
ושלום לביתך, היוצרת והקוריאוגרפית והשחקנית רננה רז. חג שמח גם לך.
מוקר טוב.
מירה, ראיתי לא מעט ילדים מחופשים, מבוגרים מחופשים גם אתמול, גם היום בדרך לכאן. יש מסיבות. אבל את שומעת אותי כבר מהפתיחה, את הקול השבור שלי, עם הדברים שאני צריכה לומר בין פורים לבין הנופלים, לבין החטופים. איך אפשר לשמוח, מירה?
תראי, יש בכל דבר בעולם, יש מה ויש איך. יש מהות ויש איך יוצאת לפועל. אז אנחנו, לא, שלא נתבלבל ונלך לפתרון הפשוט, שפורים זה להתחפש ולשמוח, זה האיך. אבל בעצם מה שגורם לנו לצאת ולהתעלות מעל הסבל ומכל הדברים באמת הקשים שבהם פתח, וזה באמת, באמת שלנו, וגם לכל אורך הדורות, לא רק של עם ישראל, גם יש המון סבל בעולם, אין מה לעשות. אבל מה שמעלה אותנו מעל לזה, זה סוג של תודעה. והתודעה של חג הפורים, זה הדבר המדהים, ממנו אפשר לבוא בסופו של דבר, גם אולי לסוג של שמחה, אבל בטח ובטח אפשר להגיע לסוג של איזון, שהסבל לא מטביע אותנו. לא גורם לנו לשכוח שיש מצב של שמחה ויש גם חיים אחרים. וזה דבר של תודעה, והתודעה של חג הפורים, שנמצאת בתוך מגילת אסתר, עיקר שם, כן. כמובן נמצאת באמונה שלנו בכלל. את יכולה למצוא את זה לכל אורך התנך, והתורה בטח, והכתובים מביאים מה שאת רוצה. אבל התודעה הזאת, זאת התודעה שבסופו של דבר יודעת שהמצב של הסבל, זה מצב של, תשימי לב, זה קשה להבין בהתחלה, מצב של היעדר. תראי, זה כמו קור. אין מצב כזה של קור. יש מצב של היעדר חום. אנחנו סופרים מעלות של חום, לא מעלות של קור. אותו דבר חושך, זה מצב של היעדר אור. ואותו דבר רע וסבל, זה מצב של היעדר טוב. אבל היעדר, היעדר זה הדבר החולף. זה הדבר החולף, היעדר. מה שצריך למלא את היעדר הזה, האור, את החושך. הטוב את הרע, החום את הקור, כל הדברים האלה הם היה, הווה ויהיה. הם דברים שקיימים, הם נצחיים, הם מן הבריאה. הבריאה היא
כלל יכולה... באור גדול. כן. להוסיף לדברים שלך, שאנחנו גם מצווים בספר דברים, פרק למד, בין היתר, ובחרת נכון. בחיים, נתתי נכון. לך את המוות, נתתי לך את החיים, נכון. ובחרת בחיים, ואת בעצמך באת לסורדי שואה, כי ציטטתי נכון. כאן שורד שואה.
נכון.
איך אנחנו בוחרים בחיים? איך אנחנו קמים בבוקר ובוחרים בחיים? מירה.
תראי, קודם כל אני רוצה רק לציין שבתורה כתוב ובחרת בחיים, והתורה היא בלי ניקוד, אז זה גם ובחרת בחיים. כן. אפשר לקרוא את זה גם בנקבה. אבל תראי, הבחירה בחיים זה שוב, אין מה לעשות. הכל זה סיפור של תודעה, של מחשבה. התודעה שלנו יוצרת לנו את המציאות. הנה, תראי מה קרה לנו בחמאס הזה. לחמאס יש תודעה שצריך למחוק את הישות הציונית. אז הם יצרו מציאות לפי זה. אנחנו, היה לנו תודעה מסוימת גם כן, אז אוקיי, אז נוצרה לנו מציאות גם כן מהתודעה שלנו. אבל יש דבר שקוראים לו אמונה. ואמונה זה גם מחשבה. אמונה זה מחשבה, והיא אוניברסלית, זה לא שייך לאורח חיים כזה או אחר. והאמונה, תראי, אמונה זה דבר שהוא טבעי לך. אם את באמת מאמינה, אז הדבר שאת מאמינה בו הוא קיים. עכשיו רק צריך לעשות את הדרך אליו. זה לא כמו אני מקווה. אני מקווה שיהיה שלום, רע מאוד לביא את המילה הזאת, זה חלש מדי. כי אני מקווה, זה ברור שיכול להיות כן ויכול להיות לא. אבל אם אני אומרת שאני מאמינה בשלום, אז השלום קיים. עכשיו אני רק צריכה לעשות את הדרך אליו, למרות כל אדם יזע ודמעות עד שמה. אבל אני מאמינה. עכשיו, דווקא מה שציינת, שאני בת לשורדי שואה, אז אין מאמין יותר גדול ממני. אמא שלי הייתה בברגן בלזן, והנה אני פה, והנה אנחנו פה, והנה אנחנו מדברים ברדיו, והנה מה? ותהליכים כאלה שעוברים באמת במחשקי, במנהרות החושך, האנושות עוברת אותם. ועם ישראל הוא סמל גדול לזה. זה הדבר שממנו, זה כמו מים חיים לצמח יבש. אבל צריך להאמין בזה, ולהאמין, אני אגיד לך מה זה, אמונה מתחילה במילה אם. והם, כל בן אדם שמסתובב בעולם הזה, ברור שהוא יצא מאזור רחם. גם אם הוא לא מכיר את הרחם שלו, ואת האמא שלו ואת זה, לא משנה. אבל זה כל כך ברור וטבעי, וטבעי, שכל אדם שמסתובב בעולם שייך יצא פעם מאיזה רחם. אותו כן. דבר זה אמונה. באופן הכי טבעי, זה ברור. שלא לדבר על זה, של אנשים כמוני, בת לשורדי שואה, ובכלל גם בעולם שרואים תהליכים, ברור שהעולם מתקדם לקראת טוב, לקראת טוב, יש הרבה דברים ללמוד ולהביא הוכחות ודוגמאות והכל. אממה, הסבל משתק אותנו, הסבל הורס אותנו, אבל זה בעולם הנפש חיה, בעולם הגלוי. אבל נשמת החיים של הבן אדם, יש שם כוח אדיר שיכול לפתוח לאדם את הסדק הקטן שילך להתרחב, להתרחב. למשמעות אחרת מעבר לסדק.
מירה, את מדברת על, על הסדק ועל הדרך, ואני רוצה לפנות לרננה רז. כן. את עושה את הדרך עם תנועה. זה מה שאת עושה עם ילדים כבר הרבה שנים, ובעיקר בימים האחרונים מאז השבעה באוקטובר, כי תנועה היא הדרך שלנו לשמוח, לעלות, להבריא. תספרי לי קצת על התנועה עבורך.
בשבילי תנועה, שוב פעם, אני מאוד נהנית לשמוע את הדברים שאימא שלי אומרת, אבל אני מרגישה שאני אולי נמצאת במקום קצת אחר. אני פחות, לי קשה לדבר על שמחה, וגם קשה לי להגיד שתנועה היא שמחה. אני אוהבת להגיד שתנועה היא עצם התנועה מזכירה לי ששום דבר לא נשאר אותו דבר, ושהכל בשינוי. ואני חושבת שבזמנים שאנחנו חיים עכשיו, ידיעה כזאת היא מאוד מנחמת, כי הסבל הוא כל כך גדול והכאב הוא כל כך בכל מקום, שלפעמים רק המחשבה לחשוב להבין שזה לא מצב שישאר כל הזמן, זה דבר מעודד. בשבילי לעסק בתנועה זה להזכיר לעצמי כל יום ששום דבר לא נשאר אותו דבר, ושהכל בתנועה למעשה. בדרך התנועה, אז ברור שאפשר להגיע למקומות, כמובן שאפשר גם, העבודה שלי עם ילדים, אני מרגישה שהיא בעיקר נותנת לי את האפשרות להתמסר להווה, אין עבר ועתיד.
זאת אומרת, הם נמצאים איתך או בסטודיו או בזום כשאת עושה להם סדנות, ואתם דוחקים את העבר והעתיד ומתרכזים בהווה, יש לך סדנות ששמן בוגי ווגי,
נכון.
וכבר מתחילת המלחמה עשית זום, גם עם ילדים בכל הארץ,
נכון.
ואחר כך עם ילדים מקיבוץ בערית, תספרי לי קצת על המפגש איתם.
אז קודם להגיד שבוגי ווגי זה באמת סדנות תנועה שיצרתי ביחד עם מילאי השליט, ואנחנו כבר בשבעה באוקטובר אחר הצהריים, התחלנו להפעיל את המערך של השיעורי זום שלנו, כי הבנו שבעצם המון ילדים יושבים בבית, בטח במצב מאוד קשה, כי ההורים שלהם מחוברים לכל עמודי החדשות ונטרפים מדאגה ומעצב, והרגשנו שאנחנו יכולות להיות שם בשביל הילדים. וגם כמובן המון המון ילדים הצטרפו לשיעורים האלו. במשך שלושה שבועות למלחמה היו לנו שיעורי בוגי כל יום בבוקר ובערב, והיינו מין עוגן כזה גם בשביל הילדים, אבל אני חושבת שגם בשביל המבוגרים.
כן.
אפשר להם שעה ביום להיות עם הילדים שלהם, רק לזוז ולהסתכל על הילדים שלהם ולהיות בנוכחות.
ואיך את מרגישה את פורים? כן. איך את מרגישה את פורים היום?
איך אני מרגישה את פורים? אני חושבת שכל אחד צריך לעשות מה שטוב לו בימים אלו. אני חושבת שהמצב הזה מייצר כל מיני תגובות אצל כל מיני אנשים, וזה הכל בסדר. הביקורת שיש לי היא למבנים יותר גדולים במדינה, למערכות שמחליטות לחרות איזושהי אירועים למיניהם שקשורים בשמחה, אבל כאנשים פרטיים, אני חושבת שכל אחד צריך למצוא לו את הדרך לפרוק החוצה. זה מאוד מאוד חשוב להיות במגע עם הרגשות האלו. אם מישהו בא לו לרקוד, הוא צריך לרקוד. אם מישהו בא לו להתפרק, הוא צריך להתפרק. זה ברמה של הפרט, ואני מרגישה שהמגע שלי עם ילדים מאוד מאפשר לי להבין גם את יכולת ההתאוששות המהירה שיש לאנשים. כמה, כאילו, מתחבר לכוח ילדי, לכוח של חיים, לכוח שהוא מאוד מאוד חזק.
אבל הילדים שלך התחפשו, נכון? הבת והבן שלך, למה הם התחפשו? נכון.
הבת שלי התחפשה לאליס בארץ הפלאות, והבן שלי לחתול.
את זוכרת למה? את התחפשת
כש... לא תיאמו ביניהם דרך אגב.
לא תיאמו, אוקיי, בלי החיוכים. את זוכרת למה את התחפשת, רננה? כשהיית ילדה?
גם אמא שלי נראה לי זוכרת, כי היא עזרה לי להפיק את הרעיונות שהיו לי.
רעיון אחד שבאמת מיוחד במינו.
התחפשתי לאלקסיס, מדיינסטי.
שושלת.
כן, כולם התחפשו, נראה לי כולם אהבו את קריסטל, אבל אני ממש נמשכתי לדמות של אלקסיס.
הרעה, התחמנית.
וגם זאת שהיה לה צי של כובעים שהיא כל הזמן החליפה, ובעיקר אהבתי את הפומית שהיו לה לסיגריות. זה היה מין משהו שגיליתי דרך הדמות שלה, וממש אמא שלי לקחה אותי לתופרת, והוצאנו ממש איזושהי חליפה שהיא לבשה באיזה פרק.
עם הכותפות האלה על הכתפיים, את זוכרת ככה הלכו אז באייטיז, עם הכריות על הכתפיים. ואני חוזרת אלייך, מירה, וננסה להישאר עם החיוך והשמחה. המגילה זה ספר בתוך נביאים כתובים, שחזל אמרו שגם אם כל הספרים התבטלו, מגילת אסתר היא הספר היחידי בנביאים כתובים, שגם לא מוזכר בו שם אלוהים פעם אחת, הוא יישאר. תסביר לי מדוע הם אמרו זאת.
מגילת אסתר, שאין בה אפילו פעם אחת את שם השם, היא תישאר נצחית כמו התורה, כאשר כל הנביאים והכתובים לא יהיו רלוונטיים. אז אין לנו זמן, אז לא ניכנס למה הם לא יהיו רלוונטיים, אבל הם לא יהיו רלוונטיים. העולם יעשה כבר את התיקון שלו, את המודעות, אבל בגלל מה שמרדכי אומר שם לאסתר, כשהוא פונה אליה אחרי שהאיגרת של המן התפרסמה, והוא לובש שק ועפר, ואסתר מתפלה, מה הוא עושה ככה, לא באים ככה ליד הארמון. בקיצור, היא מבינה מה קורה, ואז מרדכי...
בבקשה? כן, אנחנו שומעים אותך. סליחה.
אז מרדכי מבקש ממנה שיבוא אל המלך, ולהפוך את הגזרה, זאת אומרת, לבטל את מה שהמן רוצה לעשות לעם ישראל, והיא מפחדת, זאת אומרת, היא סכנה גדולה, וזה סכנת חיים. ואז המילים שהוא אומר לה שמה, זה בעצם לב המגילה, לדעתי בגללה, בדיוק okay. המגילה הזאת היא תישאר נצחית כמו התורה, למה? כי זה סוג, סורי, זה סיפור של תודעה, state of mind, איך בן אדם מסתכל על מה שקורה, כולל הסבל הגדול. האם זה גומר אותו? והעולם ככה, ואנשים ככה וזה, ואין תקווה, ומעוות לא יוכל לתקון, כמו שנאמר, או... שלא רק שזה יוכל, אפשר לתקן את זה, אלא חובה לתקן את זה, והאחריות היא על בני האדם שהם בעצם יוצרים, מוציאים את הפוטנציאל של הרוע מתרדמתו. אז בקיצור, מה אני רוצה להגיד? מרדכי אומר לשמה שקודם כל, שלא תחשבי, אני אומרת במילים שלי, כן, אבל ששום דבר לא במקרה, ולכל דבר יש משמעות. אז מה, רק את היית הכי יפה שבעולם, שאחשוורוש בחר אותך, ואת אחרי יש עוד המון יפות. אבל לא סתם, לא במקרה את נבחרת.
יש פה המון מה להגיד, אבל להגיד בקצרה, וקשה לי לעצור את עצמי, אבל אני אעצור. אז קודם כל, את לא במקרה שם. והמשמעות של זה, זה בדיוק מה שאת צריכה לעשות. עכשיו אז הוא אומר לה, ומי יודע, אם לא לעת כזאת את נמצאת שם. זאת אומרת, את לא במקרה שם. ויש פה משהו מאוד מעניין, בכלל לנו כבני אדם, שאם אנחנו באמת נמצאים בנקודה, במקום, שזה הייעוד שלנו, שזאת הדרך שבה אנחנו צריכים ללכת בעולם, למרות שיש קשיים וסכנות וזה, אז אנחנו בדרך הנכונה, זה יצליח לנו. אוקיי? אז היא, כן. אז הוא אומר לדבר כזה, אם את לא תלכי, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר.
כלומר, כך או כך, כך או כך אנחנו יבחרו בנו לחיים. אני התחפשתי למלכת אסתר, רננה, התחפשת? מירה, התחפשתן? התחפשת?
היום? מישהו מכאן? השנה לא.
לא, לא השנה, כשהיינו קטנות.
כשאני הייתי קטנה התחפשתי, אבל כמו שרננה גם אמרה, זה היה יותר רצון של אמא שלי. במקרה הזה זה היה רצון גמור של רננה.
ורננה, את היית? מלכת אסתר אי פעם?
אם הייתי מלכת אסתר, לא, אני תמיד אהבתי להתחפש לדמויות שהם לא... כאילו הייתי אוהבת להמציא את התחפושות, שזה יהיו תחפושות שאין לאף אחד. אז הייתי משקיעה בזה ממש מחשבה ומאמץ.
אפשר להוסיף משהו רגע? אני רוצה להגיד לרננה משהו, שאני שמעתי ממך פעם, רננה, שבעצם תנועה, הריקוד, הוא סוג של תפילה. נדמה לי שאמרתי שרבי נחמן אמר את זה.
נכון, נכון.
שהתנועה היא בעצם תפילה. ותפילה זה גם דבר שמניע דברים. למה אנחנו מתפללים? אם אנחנו לא מאמינים שיש שינוי, אנחנו מתפללים לשינוי, לדבר טוב. אנחנו להתפלל זה גם סוג של הפללה עצמית. בן אדם מפליל את עצמו, את מה שהוא ממש 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 רוצה, לטוב כמובן, אז הכוח של התפילה, אנחנו מאמינים, יש לה כוח ליצור מציאות. אז זה מאוד קשור תפילה לתנועה גם כן.
כן,
מאוד,
לא סתם
מאוד.
אנשים שמתפללים גם מניעים את גופם רצו כן. ושוב. ולסיום רננה, אני רוצה לבקש ממך אולי לומר משהו עוד על המופע שלך VHS, שבו את חוזרת עם אנשי תרבות לפרקים בחיים שלהם, בדרך כלל טובים שהונצחו בקלטות הוידאו, והוא יעלה שוב בתשעה באפריל, ממש עוד מעט. תספרי לי אולי על אחד מהם שיש בו זיכרון של שמחה, קלטת וידאו שמחה.
אני יכולה אולי לדבר על הזיכרון שלי, כי אני מרגישה שיש לו המון קשר לשמחה. על אף שיש הרבה משתתפים במופע, ביניהם רון קובן ודורון נשר וטל פרידמן וקורין קיציס ועוד רבים וטובים. אבל אני חושבת שאני חוזרת לזיכרון שיש לי של חתונה של דוד שלי כשהייתי בת 4, אל רחבת הריקודים. ואת יודעת, זה מעניין שאת שואלת אותי את זה, כי במופע כל משתתף חוזר לקלט את עבר שלו, ובעצם עושה מין סוג של רפלקציה. ואני הבנתי בחזרה הזאת שבשבילי רחבות ריקודים משפחתיות היו ממש מקור לשמחה. אני חושבת שילדים שהם נמצאים בסביבה שבעצם הם רואים את כל המבוגרים סביבם רוקדים ושמחים, וחוויה שהיא ממש מכוננת עבורם.
נכון.
חשבי על זה שילדים נמצאים במרחבים שיש שם מבוגרים, ולרוב המבוגרים לא צוהלים ושמחים. הם לא עסוקים בלעשות דברים.
כן, אנחנו נעשים רציניים, במקום שהוא לרקוד ולהשתתות גם ביום-יום.
ופתאום הם מגיעים למרחב שיש מוזיקה כמובן וקצב, אבל גם כל המבוגרים שמקיפים אותם פשוט שמחים ורוקדים. ואני חושבת שבשביל ילד זו חוויה שהיא מאוד 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 משמעותית.
אז אני רוצה...
אני חוזרת לרחבה כזאת.
אז אני רוצה לחזור ביחד איתך, ונסיים במילים האלה, בוא נחזור לרחבת הריקודים, לרפא את הגוף והנפש שלנו, ולשמוח בחג הזה בפורים. תודה רבה. רבה מירה רז, והקוריאוגרפית, הרקדנית, השחקנית רננה רז, תודה לכן, שיהיה חג שמח.
תודה רבה.
חוגגים פורים, בכאן תרבות.
ואנחנו... ממשיכים עם חג הפורים כאן בגם כן תרבות, ורוצים לברר איך עושים מסיבות פורים בצל המלחמה, ובכלל מה קרה לחיי הלילה שלנו כאן בישראל עם המלחמה הזאת אחרי השבעה באוקטובר. שלום לעידן בנטל, שהוא די-ג'יי וגם עורך ומגיש התוכנית משמרת חצות אצלנו בכאן 88. חג שמח עידן.
שלום ענת, חג שמח, בוקר טוב.
חגגת אתמול?
כן,
תקלטת?
חגגתי כמו כולם. חגגתי כמו כולם. הסתובבתי ברחובות תל אביב, מלאה באנשים, חומת האדם, וחשבתי על הרבה דברים בזמן הזה. נראה לי שגם כולם, לכולם התעוררו מחשבות.
תחלוק איתי. מה חשבת?
תמיד יש את ההרגשה, זאת אומרת, פורים הוא בדרך כלל חג נטול מחשבות במידה מסוימת. אתה הולך ליהנות, אתה הולך למסיבה, אתה עושה כיף, והפעם ממש כמו הסיבה שאני עולה לשידור. יש שאלות שעולות, האם ראוי לחגוג, האם זה בסדר לחגוג, מה זה בכלל אומר שחוגגים, האם זה אמור לשנות את האופן שאם כבר חוגגים, האם אמורים לחגוג קצת אחרת.
לא כן, דיברת על זה שעלו לך מחשבות, ואנחנו בכלל מצווים עד דלא ידע. זאת אומרת, שלא נדע מה ככה. קורה איתנו. לשכוח נכון הכל, מה. להתפרע, לשכוח נכון מי מה. אנחנו.
ממש ככה.
אבל זה קצת קשה, כן? אתה אומר.
זה קצת, זה מאוד קשה, אפילו.
מאוד קשה,
אומר.
כן.
אני לא בטוח שיש קשה. איזושהי תשובה חד משמעית, אבל זה בהחלט מקום לדיון. יש מקום לדיון.
תגיד, אם אתה היית שר התרבות הלילה שלנו, היית משנה את מסיבות פורים השנה, מבטא לגמרי, מקטין, קצת פחות רועש, אולי מוזיקה אחרת? מה היית עושה?
שאלה מצוינת. אני חושב שלא. אני חושב שלא הייתי עושה כלום. אני חושב ש... קודם כל, ברור שלמסיבות ולכל התעשייה הזאת יש גם פן כלכלי. זאת אומרת, אנשים, הרבה אנשים מתפרנסים מזה.
כן.
אני לא בטוח שהייתי מבטל, כמובן בהיעדר תמיכה של המדינה, אז אי אפשר לבקש מאנשים, אל תתפרנסו. אני חושב שיש גם הרגל וגם מצווה מסוימת ולחגוג בפורים, כמו שאנחנו, כמו שדיברנו מוקדם יותר. אבל אני חושב שהשאלה הזאת מגיעה באיזשהו מקום, איזושהי הנחה שהיא מעט שגויה, שכולנו לפעמים נופלים בה, שמסיבה היא רק דבר שמח. או שמסיבה היא רק דבר אסקפיסטי לחלוטין. אני חושב שמסיבה היא מעבר לשמחה והחגיגה שיש בה, מסיבה היא גם אירוע קהילתי, הרבה פעמים. אירוע חברתי, שיש לו חשיבות אפילו מנטלית ונפשית, חשובה מאוד.
אני חושב להיות שגם... להיות ביחד, לחזק אחד את השני.
להיות ביחד, להרגיש חלק מקהילה. אני חושב שגם הרבה ישראלים נחשפו לזה בכל מה שקשור לטבח בנובה, כן. מהשבעה באוקטובר. שמעבר לסומת, הרבה אנשים תיארו את זה, אנשים רק באו לסמוך ולפקוד, וקראו להם מעשי הזוועה האלה. עכשיו, ברור שזה נכון, אבל אני חושב שגם כשדיברו עם ניצולי הנובה, אז הם דיברו הרבה על כך שחדרו להם אל הקהילה. זאת אומרת, קהילת הטרנס של החופש והאחדות, והמקום שבו אתה יכול להיות עצמך, מישהו חדר למקום הנורא פרטי הזה. אני חושב שמסיבות הן מעבר לכיף, מסיבות הן באמת אירוע קהילתי ש... אולי אפילו ביתר סט צריך אותו עכשיו. דרך את התחושת
התמונה. מסיבה גם יכולה שתהיה לה משמעות פוליטית. גם כדי לדבר לפעמים על שוויון ועל זכויות לקהילות שונות. זה בימים אחרים. וגם פה, שוב, אולי בארץ שלנו, עם כל מה שאנחנו עוברים והאסון, ודווקא אולי מול כל האנטישמיות שעולה מרגע לרגע בעולם.
נכון מאוד. טכנו והאוס, בעיקר מסיבות מחתרתיות. במרכאות, הם, בבסיסן הן פוליטיות, אם זה לתת מקום כן. לקהילה, לקהילת הלהט"ב וכולי, או לקהילות מודרות אחרות בחברה. אבל כן, בישראל אפשר לומר גם שעצם קיום של מסיבה בישראל, בכל אקלים פוליטי או ביטחוני, היא כבר משהו פוליטי.
אני מניחה שבכלל תקליטנים מחול שאוהבים מאוד לבוא לפה, לא נמצאים כאן, נכון? בשבועות
נכון
חודשים
בערך,
אחרונים.
נכון מאוד. אם אפשר להצביע על איזשהו שינוי מפורים האחרון, או מכל אלה שקדמו לו, זה באמת היעדרם של אומנים ודיג'ים מחול. שאני חושב שזה נע על הציר שבין פחד של אומנים להגיע לכאן, אבל אני חושב שיותר משמעותי באמת ההחרמה, החרם.
ההחרמה,
של,
כן.
כן, של תל אביב וישראל בכלל, כמקום
מגיעים שמעת... לבוא
ולהופיע בו.
ממישהו מהחברים בחול, מישהו דיבר איתך, אולי מישהו כועס, מחרים ואתה מנסה לשכנע אותו או אותה אחרת?
תראי, זה באמת נורא תלוי בבן אדם. יש אנשים שבאמת מוכנים לדבר, יש אנשים שמבינים שגם כאן לאנשים מגיע לרקוד ולשמוח ולצרוך תרבות, ויש אנשים שגם פשוט לא עושים את זה. יש אנשים שממש מהשבעה באוקטובר, גם אנשים שאני מכיר באופן אישי, ואני מכיר גם חברים כאן מהארץ, שבקשר טוב עם אנשים בחול, גם אם זה קשר מקצועי או קשר אישי, אז הרבה מאיתנו, כאנשים שראו את עצמם כחלק מקהילה בינלאומית, של מוזיקה אלקטרונית ושל מסיבות ושל תרבות שוליים, הרבה מאיתנו חשו ננטשים ברגעים האלה, ויש איזשהו משבר זהות קל, הייתי אומר, בתוך הקהילה הזאת. כן, זה אירוע לא פשוט, מאוד מורכב.
זה אירוע לא פשוט, והוא ימשיך להיות. ואתם אבל, התקליטנים כאן, הישראלים, תוצרת הארץ, אז יש לכם משימה, אתה אומר, לחזק, לקרב את האנשים שמבקשים לרקוד, לשמוח, קצת להשות את הנפש באיזשהו מקום אחר. תספר לי אולי המסיבה הראשונה שאתה עשית אחרי השבעה באוקטובר, עידן?
כן, אני תקלטתי ממש חודש וחצי אחרי השבעה באוקטובר, בפעם הראשונה, אני חושב ממש כשהמועדונים נפתחו לראשונה, זאת אומרת, זה לקח זמן, לקח איזה חודש, כן. חודש קצת, עד שדברים נפתחו. אני חושב שבהתחלה, בפעם הראשונה שתקלטתי, זה היה קצת מוזר. וקשה לי קצת לשים את האצבע למה, אני לא יודע אם זה היה מוזר בגללי, או שזה היה מוזר בגלל האנשים, בגלל הבליינים, או בגלל כולנו. זאת אומרת, הייתה הרגשה שזה עדיין לא כל כך מתאים, אבל אנחנו גם צריכים להתפרנס, ואנשים גם רוצים לצאת מהבית.
כן, זה משהו שצריך לומר, כי אנחנו עוסקים פה הרבה במוסדות שנתמכים על ידי משרד התרבות, ואיך הם מקבלים פיצויים. צריך לומר שמועדונים, תקליטנים, הכל זה סצנה עצמאית. אף אחד לא תומך בכם, אתם לא עובדים, אין פרנסה. אז זה גם השיקול הכלכלי מאוד מאוד חשוב פה, שוב גם לצד השיקול של בריאות הנפש בצורה כזו או אחרת.
נכון מאוד.
אולי שאלה לסיום, עידן, שמענו את הקולות שהגיעו מצד משפחות החטופים על האדלוידה, לא לקיים את האדלוידה בירושלים, ואנחנו נעסוק בזה בשעה הבאה. בסוף הגיעו להסכמה על איזשהו סגנון מוזיקה אחר. מה אתה חושב על זה? שוב, עוד פעם, במסגרת סגנון המוזיקה שיש במועדונים שאתה עובד בהם, במסיבות שאתה מצטרף אליהם.
שוב, שאלה מצוינת. אני לא חושב שתשובה שלי היא שונה לגבי מה שאמרתי, לגבי השאלה הראשונה שלך. אני חושב שיש כאן בהחלט מקום לדיון. אני חושב שלבטל, זה לא ממש דרך להתמודד. אני קטונתי מלהתנגד או לייעץ למשפחות החטופים, אבל אני כן חושב שאנחנו צריכים, החיים ממשיכים. ועד לא ידע או מסיבה מעבר לכך שצריך לחגוג או ליהנות, הם אירוע תרבותי, ותרבות היא חלק מאוד מאוד חשוב בחיים של כולנו. זה כמו שאנחנו הולכים לסרט או הולכים להצגה, אנחנו הולכים למסיבה. כמו שאנחנו קוראים ספר, אנחנו שומעים מוזיקה. זאת אומרת, תרבות היא חלק מרכזי מהחיים שלנו, וכנראה שאנחנו לא צריכים לבטל אותה.
אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת ועל גילוי הלב. תודה לך, עידן בנטל, תקליטן, ועורך ומגיש התוכנית משמרת חצות אצלנו בכאן 88. שבוע טוב, להתראות.
שבוע טוב, ביי ביי.
חוגגים פורים בכאן תרבות.
שמענו את השיר בלילה ההוא של הזמרת והיוצרת הדס דגול שמרלינג, שיצא בשבוע שעבר. זה שיר כאמור חדש שקושר בין המצב בישראל, המצב הפרטי שלה, נדודי השינה שרבים מאיתנו חווים, לבין מגילת אסתר. וכך כתוב במגילת אסתר בפרק ו' פסוק א', בלילה ההוא נדדה שנת המלך, ויומר להביא את ספר הזיכרונות, דברי הימים, והיו נקראים לפני המלך. אז נדודי השינה של אחשוורוש הם למעשה ההתחלת דגאולה של העם היהודי, כי משעה שהוא קורא בזיכרונות והוא למד שמרדכי הוא האיש שהציל אותו מדי מי שחרשו עליו רעה ותכננו להרעיל אותו, הוא מבקש להוקיר אותו. המן תכנן לתלות אותו, להשמיד את העם, ואילו נדודי השינה של אחשוורוש מביאים לביטול רוע הגזרה. שלום להדס.
שלום ענת. חג שמח, פורים שמח.
חג שמח. ישנת הלילה?
הלילה זכיתי, כן, ברוך השם.
אז אני גם מברך אותך על לידת ביתך לפני כעשרה ימים, בקליפ של השיר.
נכון, מחליקה אותה וניקה אותה ברגעים אלו ממש.
איזה יופי. אז כי בקליפ עוד רואים אותך בהיריון עם הגיטרה, ממש קליפ טרי טרי.
נכון.
אבל את אומרת שאת השיר הזה התחלת לכתוב לפני שנים. נדדה שנתך, בגללך, לא בגלל הילדים.
לפני 5-6 שנים. נכון, אפשר תמיד להאשים אותם. יש לי שבעה ברוך השם. אבל דווקא בלילות האלו שנודדת שנתי לגמרי, זה לא בגללם. זה הלילות שהם ישנים מושלם. אני אומרת שמישהו יתעורר, שיהיה תירוץ לכל זה. אבל הם לא יתעוררו, והשיר הזה נכתב בשלושה לילות רצופים שנדדה שנתי. ובלילה האמצעי פתחתי את חלון ביתי שמשקיף לשדה מעל עין כרם. וזה היה אלול. ונזכרתי במשפט הזה שהאדמו"ר הזקן אומר... המלך בשדה באלול, וכתבתי בלילה ההוא נדדה שנתי עם המלך בשדה שירדים אותי. וזה ממש התכתבות בין אלול לפורים, והפלא הגדול שאת הלחן של השיר הזה באמת התחנתי בפורים בעוד לילה כזה שבו נדדה שנתי. אז נסגר המעגל.
כן, ואפשר לומר שבחסידות אפשר לדבר בזמן הזה עם אלוהים מאלול ועד ראש השנה.
נכון.
ואת לימדת אותי שלפי הפרשנים במגילה, יש הבדל מתי כתוב המלך, ואז הכוונה נכון. לאלוהים, וכאשר כתוב רק מלך, הכוונה לחשברוש, כי הרי זאת המגילה נכון. שבה אין אזכור
נכון.
לשם.
כן, כך לימדו אותי. אז באמת כל פעם שמופיע המלך, הכוונה היא לקדוש ברוך הוא.
וכשאת נכון. כותבת בשיר, את בעצם מדברת על שתי האופציות?
לא. רק על הקדוש ברוך הוא, לי זה ברור שזהו. ואני קצת
באה לה
בתלונה, אם אתה בשדה, אז תעזור לי, תרדים אותי, זה הבקשה שלי עכשיו. ואכן עזר לי, גם קיבלתי שיר וגם...
אז מה זה אומר שבלילה ההוא נדדה שנת המלך? מה זה אומר?
אני אגיד לך את האמת, שאני כתבתי את זה, זה היה אינסטינקטיבי. אני ידעתי שזה מהמגילה, אבל ידעתי שאני מביאה את זה לשם, משם, אבל לא התעמקתי בפרשנות. אבל אני חושבת, אומרים שומר ישראל לא ינום ולא ישן. אז המלך כמובן, המלך שלנו, הקדוש ברוך הוא, לא ישן. אבל אני חושבת שאם אנחנו מגשימים אותו קצת, אז... זה הרגע שבו הוא הופך את המציאות. זאת אומרת, כמו שאת אמרת, זה היה אמור להסתיים בכליה גדולה לעם ישראל, והמלך לא נותן לזה לקרות. אז הוא עושה את זה דרך חשברו שהוא מאיר אותו, והוא בודק בספר דברי הימים, והוא מוצא שמרדכי בעצם הציל אותו, ומתהפך לו הגלגל, זה דבר קטן שקורה לאדם, כמו חשברוש, לא נרדם, ומדבר קטן שקורה לאדם פרטי, מציאות שלמה יכולה להתהפך.
עכשיו, נדודי שנה יכולים להיות ציוט מאוד גדול, אבל הם גם מאפשרים אוצרות גדולים, בטח לאישה יוצרת כמוך, את גם שרה על זה, שניסים מתרחשים, שאת ערה וכולם ישנים. אז תספרי לי קצת על הלילות שבהן שנתך, בהם שנתך נודדת.
אז אני אגיד, במיוחד אחרי הטבח הנורא של שמחת תורה, אני חושבת שזה הפך להיות מנת חלקם של הרבה אנשים. אני חושבת שבהתחלה, חודש ראשון, הרבה מאיתנו לא ישנו. ולפעמים יש שם אוצרות של יצירה, ולפעמים גם רק לדבר עם הקדוש ברוך הוא, ובכלל יש לי מדיניות שהשנה לא נופלת על עיניי, אז פשוט להמשיך בשלי. כביסות, כלים, ואז אני יושבת על הספה, אני אומרת לו, תקשיב, הקדוש ברוך הוא, אני לא הולכת לישון עכשיו, אני רק רגע נחה על הספה, שלא יהיה מחויבות, לא מצידו, לא מצידי. אז לא תמיד, בדרך כלל זה לא שאני כותבת שירים, אבל אני מנסה להבין שבאמת הכוח שלי לא תלוי רק בשנה. ואולי אם אני לא ישנה עכשיו גם זה רצון השם, ואני ממשיכה את חיי כרגיל, אבל לילה זה דבר קסום, זה התודעה קצת אחרת, אנחנו מרשים לעצמנו דברים אחרים, שעולה הבוקר פתאום נוחת עלינו איזה גשמיות
כזאת. כל הרעש, כל הבית, המשפחה, הילדים.
בלילה יש משהו מנותק. אז יש שם מוצרות גדולים, ואני מאחלת לכולנו לישון טוב, אבל כשקורה שאנחנו לא, שלא נלחץ מזה, ונמצא את המתנות שתמונות בזה.
כשעולה הבוקר אנחנו מתקרקעים,
כן.
והלילה מאפשר ריחוף.
לגמרי.
גם הנשמה אומרים תמיד לך, יוצאת מן הגוף לרחף, ואחר כך אנחנו אומרים תפילה.
מודה אני, נכון. אבל זה כשנרדמים. כנראה שיש איזשהו ריחוף גם שאנחנו לא נרדמים.
כיוצרת, כאימא לשבעה ילדים, בנים ובנות, ברוך השם.
נכון.
צריכה, אני חושבת שבעצם את צריכה את הלילה כדי לכתוב, כדי להלחין. את צריכה שקט,
הדס. אני גם, זה נכון שזה קורה בלילה, אבל גם לימדתי את עצמי במהלך היום שהם בגנים או בבית ספר, לימדתי את עצמי ליצור לפני כמה שנים, אז פגשתי את רוני בראון, שהיה אז מנכ"ל אליקון, אחרי שהוצאתי את האלבום הראשון שלי, זה היה ב-2007, וככה דיברנו על חתימה של חוזה לאלבומים נוספים. הדברים השתנו ואני התחזרתי בתשובה, אבל למדתי משהו מאוד חזק מרוני בראון. היינו נפגשים פעם בשבועיים במשרד שלו, והוא היה אומר לי, תביא שיר חדש כל פעם. שאמרתי, איזה שיר חדש כל שבועיים? ולמדתי לכתוב. למדתי פשוט לשבת ולכתוב בתור העבודה שלי. ושאתה כל הזמן מקוונן על העניין הזה של הכתיבה, אז גם המוזה באה יותר פעמים. אז לא כל שבועיים הבאתי שיר שהוא פיגוז, אבל כן, למדתי ליצור. להיות במוד הזה של יצירה. וברוך השם, זה מתנה שקיבלתי ממנו ונשארה אצלי.
גם כשיש שמש וגם כשיש ירח וכוכבים.
לגמרי.
ובכל זאת, תראי, בתור מאזינה שלך, אני אאחל לעצמי שאולי עוד כמה לילות תנדוד שנתך, ואני אזכה לעוד שיר כזה.
לא, חס ושלום, אני אכתוב בבוקר.
בבוקר, טוב. בלילה ההוא. הדס דגול שמרלינג, שוב, ברכות על לידת הבת, ברכות על השיר.
תודה. אני רק רוצה לתת קרדיטים מאוד יקרים לי. אמיר אהרון, שהפיק את השיר הזה, עושה הפקה מוזיקלית מדהימה, והוא גם בן דוד יקר שלי, אנחנו נכדים לאותו סבא נגן אהוד מעיראק, וזו זכות גדולה שאנחנו חברנו יחד, ואנחנו יוצרים מוזיקה ביחד, ולאיתן מוטדה ממש, ואיתן מוטדה שצילם את הקליפ, ולגל חבר שמנגן שם את הקנון הקסום הזה, וזהו. אז ממש תודה רבה לך.
אז חג שמח, הדס דגול שמרלינג, תודה רבה.
תודה רבה, כל טוב.
אני פתחתי את השעה הזאת בשאלה כיצד לשמוח בימי משבר, ואני מבקשת לסיים בכמה שירות משירו של אמיר גלבוע, שיר ששמו שמחה. כל אחד ברחוב שאל, מה אתה שמח? ואני לא שמעתי כי הייתי שמח, עד שהגעתי כמעט לסוף הרחובות. נמצא לי ילד קטן ששיחק בחול בסוף הרחובות, אמרתי לו, בוא, היה גם אתה שמח. אמר לי, אתה נמצא בסוף הרחובות. כל אחד ברחוב שאל, מה אתה שמח? ואני לא שמעתי, כי הייתי שמח עד שהגעתי כמעט לסוף השמחה.
גם כן תרבות, עם ענת שרון בלייס.
עד כאן ההסקט היומי של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, ערך את המשדר יאיר ברף, על ההפקה מיכל שטורחן. תודה שהייתם איתנו במסע שכולו תרבות ואומנות. שימרו על עצמכם, האזינו לכאן תרבות. תודה לכם ולהתראות.